כתב, ובשיעורי מורי, זה בעמוד 307, שם זה נקרא שיעור החמישי. אז כאמור, בהקדמה לפירוש המשנה זה בעמוד ט"ו. בפסקה המתחילה, אחר כך נתעסק בחלוקת הדבורים בסדר נושים. נזכירכם, אנחנו נוצאים בהקדמה לפירוש המשנה שרבנו כבר מתאר את הסדר של המסכתות, איך קוראים במשנה, לאחר שהוא תייחס לשישה סדרים של סדרי המשנה, התפנה רבנו לתאר או להסביר את השתלשלות או את הסדרים שבין מסכת למסכת, למה הקדים את זה, למה אחר את זה וכו'. אי אפשר לבוא לומר שהטעמים שהוא אומר זה סוף פסוק הלכה למשה מסיני, זה ניסיונות של רבנו להבין, להיכנס לתוך מחשבתו של רבי יהודה הנשיא, ולהבין מדוע הוא סידר את המסכתות בסדר כפי שהוא קבע, כן? אבל בהחלט שרבנו פרץ דרך בעניין הזה. אז כבר הוא התייחס לסדר זרעים ולסדר מועד, עכשיו אנחנו מצאים בסדר נשים, וכך הוא אומר, אחר כך נתעסק בחלוקת הדבורים בסדר נושים. ויתחיל ביבומף, ודעם שהביא להתחיל ביבומף ולא בכתובות. כלומר, סדר נשים מתחיל במסכת העוסקת בדיני ייבום וחליצה, יבומף, ולאחרי המסכת כתובות. וזה קצת תמוע שסדר נשים אשר אמור להכיל את עניין של התא המשפחתי בישראל, אז ההיגיון היה לכאורה מוביל אותנו לכך שמסכת קדושים תהיה המסכת הראשונה, כתובות, קדושים, כן, שבהם נוצר התא המשפחתי, ולאחר מכן אפשר להיכנס לפרטים, לכל מיני פרטים, ולאחר מכן לפירוקו של התא המשפחתי על ידי מסכת גיטין. והנה סדר נשים מתחיל דווקא מסכת יבמות ואחר כך כתובות. אז רבנו מנסה לתת לזה הסבר. הוא אומר, כפי שמחייב ההיגיון להקדימה, לפי שהנישואין תלויין ברצונו אדם, ואין לבית דין לא חוף אדו אדום להתחתן, אבל היבום כופין עולו ואומרים לו או חלוס או יבם, ונכון יותר להתחיל בדובר האחרחי, לפי כוח התחיל ביבומף ואחריו כתובות. ונסביר את הדברים. אומר רבנו, זה דבר מובן מאליו הוא אפילו אלמנטרי, שתא משפחתי מבוסס על רצון האיש והאישה, ולכן רבי יהודה הנשיא החליט לפתוח דווקא בחריג, ביוצא מן הכלל, לדע ולהודיע שאצלנו בתורת ישראל יש מצבים מיוחדים שמכריחים על הקשרי הנישואין, הוא מצב של ייבום, שאז כאילו מעורבות של התורה ואומרת כן תקומו ותתחתנו יחד, תיצרו בית בגלל הנסיבות הטרגיות שהיו, שאח נפטר בלא זרע של קיימה. ומשום כך התחיל התנא דווקא במסכת יבמות, דווקא מהצד הנדיר החריג שקופים על הנישואין, כי נישואין זה דבר אלמנטרי, דבר וולונטרי, וולונטרי מאוד, והוא פותח בחריג. יש כאן הערה למי שמחזיק את הספר 438 מהרב אברהם חממי, השם שלו בחייו, לדעת רבנו אין לנו עסק בכפייה בנישואין. איפה זה? כן, ראה לשונו הלכות אישות פרק ט"ו, שלא הזכיר כפייה בנישואין עוד לא כשולחן ערוך אבן העזר, במי שעברו עליו 20 שנה ואינו רוצה לשא אישה, ודין, כך אומר השולחן ערוך, כופין אותו לשא אישה. ועיין שם רמה, ובזמן הזה נהגו שלא לחוף. כלומר, השולחן ערוך, אם הלך בדרך דברי חז"ל בתלמוד, שדברי חז"ל בתלמוד הם יותר מדברים על ערכים, לא כל ערך הוא בר אכיפה. כי כשאומרים בין 18 לחופה, בין 20, כאילו הקדוש ברוך הוא נוזב ואומר למה עוד לא התחתנת, כן? אז אלה הם דברים יפים וחשובים, זה לא אומר שדברי חז"ל אלו הם נאמרים על בסיס משפטי ועל בסיס של מעורבות בדין לאכוף. לכן רבנו לא הביא את זה, בעוד ששולחן ערוך הביא שמי שעברו עליו 20 שנה ואינו רוצה לשא אישה, בדין כופין אותו לשא אישה. אז רואים מכאן איזשהו הבדל בין השולחן ערוך ובין רבנו, שרבנו לא רואה כדבר חיובי כפייה של נישואין. הייבום זה חריג בגלל נסיבות מיוחדות, ולכן דווקא הטענה התחיל בזה. הלאה, אני לא יודע אם זה עומד, אני לא יודע אם זה עומד תמיד, אני לא יודע אם זה עומד בדיוק תמיד במישור הזה, בשקלול כזה, להתחתן ולהתגרש. הרבה פעמים יש מציאות שבני אדם יראים מן הנישואין, חוששים מן הנישואין, או אדישים לנישואין, והמעורבות של בית דין או של ההורים היא לפעמים דחיפה. דחיפה זה לא אומר שזה תמיד דבר שלילי, וזה לא אומר שתמיד זה עלול להביא לידי תא נישואין שמחר מחרתיים הוא מתפרק. ברור שאופי כפייתי מסיבי זה בכלל בכלל לא רצוי, בזה אין ספק בדבר, אבל הכוונה לגלות יותר מעורבות. בתימן המעורבות באה לידי ביטוי שכבר ראו ככה נער בין 15-16, נו מתי תחתן, מתי תחתן, מין הערות משפחתיות והערות של מכרים. כן, זה גם יוצר לחץ חברתי מסוים. זה כפייה, אבל זה לא כפייה שמחר מחרתיים בגינה יש גירושים. כן. מה?
זה לא בית דין.
נכון, נכון, נכון. תראה, גם השולחן ערוך שאומר בית דין,
איך אפשר לקפוץ בן אדם להתחתן?
גם השולחן ערוך כשאומר בית דין, אין הכוונה שבית דין אומר לו קום תתחתן עם זו או קום תתחתן מחר. הכוונה בית דין לחצים עליו. מה זה בית דין? בית דין זה רב עם רבנים, זה מותב בית דין. אבל הכוונה אומרים לו, נו מה העניינים, קום תתחתן, זה לא בריא, אסור ככה, אנחנו לא מסכימים, החברה שלנו לא מתנהלת דרך כזו, במידה והוא מסרב, כי החברה שלנו לא מתנהלת בדרך כזו. זה הכוונה. וכן, עכשיו נחזור לענייננו. כפי שמחייב הארגון להקדימו, לפי שהיה נישואים תלויים ברצון אודום, ואין לבית דין לא חופד אודום להתחתן, אבו ליבום כפין אולו, ואומרים לו אוכלוס אויבם, ונוכן יותר להתחיל בדבר הכרחי, לפי כוח התחיל ביבומות, ואחרהו כדובדות, ואחרי כדובדות נדורים, לפי שכל פורושת נדורים מדובר בו בשבועות הנושים, שנאמר בין איש לאשתו, בין אוב לביתו, או שישלמו נישואין ולהיכנס לחופו, יוכל להופר נדורהו. לפי כך, הסמיך נדורים לכתובות, ואחרי נדורים נזירות. כן ככה, יש מה שנקרא נדרים, שבני אדם אוסרים על עצמם דברים המותרים. והתורה רוצה לחנך את האדם לכבד את דבריו, שדבריו יהיו שקולים, שלא יהיה נחפז, פזיז, אומר דברים ולא מקיים אותם. ולכן היא מתייחסת לדברים שלו כקדושים, לא יחל דבור, ככל היוסף מפיו יעשה. וזה הופך להיות חתיכת איסור עליו, כי אם הוא אמר גונם עולי מים אלו, כלומר יהיה עליי כמו קורבן, אסור לשתות את זה, אז זה הופך להיות חתיכת איסור אם הוא אומר דבר כזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, אנחנו שהכל נמדור. עכשיו עברתי על נדר?
לא.
למה?
כי רק הדגמת.
יפה, רק הדגמתי. הנדורים הולכים אחרי פה ולב. דהיינו צירוף שאין דברים. דברים בלי כוונת לב, לא. כוונת לב בלי דברים, לא. אוכן, אז כאמור, הנדרים, זה תופעה שקיימת בקרב בן האדם, בזמן חכמי התלמוד, ואפילו גם מאוחר יותר, זו הייתה תופעה מאוד מאוד נפוצה, ובעיקר אצל אנשים. מדוע? אנשים רגשניות, והתגובות שלהם הן ספונטניות, כן? מישהו מעליב אותן, או מישהי מעליבה, אז מיד נודרות נדר, או אם למשל לא הלך לה בתבשיל המסוים הזה, יותר היא לא תעשה תבשיל כזה וכזה, וכל מיני רגושים שבגינן היא נודרת נדרים. עכשיו, צריך לשחרר אותה מהדבר הזה. אנחנו לא יכולים לבוא להגיד לה, שמי, כל הדברים שלך לא שווים שום דבר. לא, זה לא ככה. היא צריכה להתחנך שלא יחל דברו, כל היוצא מפי ועשה. אבל מצד שני, כיוון שאצלה תופעת הרגשנות היא כל כך מצויה וקיימת, אז משום כך אומרים לה, אנחנו ניתן לך, איך קוראים זה היום? רגולטור? כן, נמנע עלייך מישהו שקצת ימתן אותך בדברים האלה. אז כשהיא קטינה, הרגולטור שלה זה האבא. אם האבא שומע שהוא נדרה נדר, ושהוא חושב שהנדר הזה לא טוב לה, לא טוב למשפחה, לא טוב לה, אז ביום שם, מופר לך, מופר לך, מופר לך, ואז לא תופס הנדר. ועכשיו, כשהיא מתחתנת, אז היא עוברת לרשות של הבעל. איזה בעל מעוניין שתהיה לו אישה? למה את לא מבשלת כעת הריס? לא הלך לי בפעם הקודמת יותר, אני לא מבשלת הריס. הריס אצלנו, אני נדרתי בנדר שכל הריס אצלנו יהיה אסור. תלכי לך, מה? אני רוצה קובנה, אני רוצה הריס, כל הדברים האלה. תתחיל שגע לו את השכל עם כל מיני נדרים. אז דברים שבינו ובינה, ודברים שאפילו לא בינו ובינה, אלא בינה לבין עצמה, שדברים שעלולים לפגוע בבריאותה ובחוסנה, אז הוא מוסמך, התורה סמיכה אותו להפר ביום שמעו. מופר לך, מופר לך, מופר לך. צורה כזו. אז עכשיו אומר רבנו, לא לחינם אחרי כתובות יש מסכת נדרים, כי כשבונים תא משפחתי אתה כבר צריך להכין את הרקע המתאים להבדלים המנטליים שיש בין בעל ובין אישה, ובעיקר בנושא של נדרים כפי שהיה אז, ושצריך למצוא פתרון לדבר הזה, והוא מוסד הנדרים, להכיר אותו וגם את יכולת הפרת הנדרים. ולאחר מכן מסכת נזיר, ואחר נדורים נזירות, לפי ג'מא נזירות מכלל הנדורים. ואם נדרו אשתו בנזיר, יש לבעל שיופר. לפי לא הבעיה רבותה היין, כן, כי זאת אומרת זה טוב שאישה לא תשתה הרבה יין, זה דבר ברור, אבל לא זה העניין, אלא כל העניין הזה לא לטמא למתים, ולא איך קוראים, ולא לסתפר, לא לגלח, לא שום דבר, כן? כל הדברים האלה מכניסים את הבן אדם לאיזושהי סד, לאיזושהי צורת חיים סקפנית, אם אפשר להגיד, יכולת לתפקד ברמה הרגילה של העניין. אז גם כן, גם בזה, אם אישה נודרת להיות נזיר ואבא או בעל רוצים להפר לה, יפרו לה את זה. לכן זה בלוע, נדרים ונזיר בלוע בתוך סדר נשים. וכה אשר ג'ומר עניין הנישואין ודיני הפורת נדורים. בוא לדבר על הג'רושין. לפי שאחרי הנישואין יראו הג'רושין. לא הכוונה, זהו. אין הכוונה. כל מי שמתחתן, אז זהו, יש לו כבר רצפת לגירושין. אלא הכוונה, מתי יש גירושין? רק אם יש נישואין. אם אין נישואין, אין גירושין. לזה הכוונה. לא שכל נישואין זה סופם לגירושין, כן? ולפי כוח, גובה ג'דין אחרי נזירות ואחר ג'דין סודו. כמובן, על דרך הדרוש, אמרו חכמים שלמה הקדים רבי יהודה הנשיא את מסכת גטין לפני קידושין? כדי להקדים תרופה למכה. כלומר, תלמד איך מתגרשים לפני שאתה מתחתן, כדי שאם תתחתן כבר יהיה לך את התרופה במידה ותזדקק לכך. אלה הם הגדים קיצוניים שרוצים ככה לאתגר אותנו. לא הייתי אומר. הייתי אומר בצורה כזו, יש בני אדם שוגים באשליות, חושבים נישואין זה אין גן עדן יותר טוב מכך. אומרים אדוני, זה לא פשוט. גם נישואין מוצלחים, בכל זאת זה שתי נפשות, זה שני עולמות, עד שמוצאים את הדרך, לחיות ביחד. זה הבדלים מנטליים, הבדלים השקפתיים, הבדלים של הרגלים וכל הדברים, אלף ואחד דברים. עד שמוצאים את הדרך ביחד זה לוקח הרבה זמן. אז ברור, בית המשפחתי שהוא על בסיס של ערכים ואמונה ודת, זה הרבה יותר קל, כי כולם נכנעים למתווה האמוני, למתווה הדתי וכו'. אבל תא משפחתי שאין לו את המסגרת הערכית, אין לו את המסגרת האמונית, הדתית, מה שלא הולך אז מיד מתפרק, כי אין התאמה, זה לא, 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 האגו של כל אחד פועל לכיוון אחר לגמרי. אז לכן, ולפי כוח גובה ג'דין אחרי נזירות ואחר ג'דין סודו, מפני שג'מהי מענייני הג'רושין, שאם זינת יוכרחו בני הזו על ג'רושין, כלומר שהתורה מדברת על גירושין כדבר שהוא טבעי, לא מוצאים את היכולת לחיות ביחד, אז מפרקים את התא המשפחתי. אבל יש חריגים, ומה יהיו חריגים? קדושת התא המשפחתי. אם חלילה שלחה את דרכיה, כן, והיא כבר לא מקודשת לו בלבד, אלא מייחדת את עצמה גם לגורם זר או גורמים זרים חלילה, אז אין מה לעשות, צריך לפרק את התא המשפחתי, כי אצלנו התא המשפחתי הוא קדוש ואמור להיות קדוש. הלאה, נאמר בהמשך, מפני שג'ם היא מעניין הג'רושין, שאם זה נף יוכרחו בני הזוג על ג'רושין. מטבע הדברים, כמובן בתפיסת עולם חילונית, בהתחלה היו נוהגים לומר, גם אנחנו החילונים זה לא הפקר, ויש מה שנקרא בגידה. כלומר, אנחנו לא משתיתים את היחסים בינינו על בסיס דתי, אבל על בסיס של אמון. כאילו, אני נאמנת לו, הוא נאמן לי, ברגע שיש בגידה, נשבר הקו. נכון, זה בסיס חזק, במיוחד של נפש, הנפשות כאן. כמו שאומרים, יש אמון, כשאדם שאתה נותן בו אמון, והוא מועל באמון, אז זה מטלטל אותך, זה לא, הקשר נשבר, כן, זה נכון. אבל מה, כיוון שזה לא על בסיס דתי, לא על בסיס ערכי, מכאן חל חרסום בבסיס הזה, בבסיס החילוני של התא המשפחתי. מדוע? לאט לאט תחיל לומר, רגע, מדוע אנחנו צריכים לכבול את עצמנו בכבלי הנאמנות הזו? בואי נסכם בינינו, זה לא נורא אם אני ארצה גם לרעות בשדות זרים, או את תרצי לרעות בשדות זרים. זה הסכם, זה הסכם בינינו. מה?
כל עוד אנחנו מסכימים.
אז זאת אומרת, כיוון שהיה בסיס לתא המשפחתי החילוני היה הסכמי ואמון, אז אוקיי, משתנה ההסכם, פועלים בהתאם להסכם, ג'נטלמנים, ואז מתפתח כבר הדבר הנוראי פה לעמרה, כן? כבר לכולם מתי שרוצים, איך שרוצים. אוקיי, אז קודם כל, להבדיל אלף הבדלות, הם חוזרים חזרה לעולם החי, בעל החיים. אין תא משפחתי, אלא יש תשוקות, בהתאם לתשוקות. אצל עולם החי אפילו זה מוגבל, כי זה פועל יוצא של יחום, משהו שבטבע. כאן לא, זה יזום, זה יזום, מפתחים תשוקות, לכאן, לכאן, בכל אלה, כן? זאת אומרת, אתם חוזרים עולם החי ואפילו מקצינים יותר מעולם החי. ודבר נוסף, והוא החמור ביותר, זה כבר לא תא משפחתי שאמור להרכיב משפחה. כי מה, כיצד יוכלו בני זוג שהם מתחלפים או מחליפים זוגות לקיים משפחה? נכון, הפולי אמרו, אומרים אנחנו בני זוג, אבל היא רשאית למצוא את סיפוקה גם כמות אחרים, אני רשאי למצוא את סיפוקה גם כמות אחרים. אז מה עם ילדים? אז אוקיי, החלטנו לבילדים, ילד, ילדה, שניים, לא משנה, שלושה. נו, איזה קשר יש עם הילדים אם הקשר בין ההורים הוא קשר רופף, הוא קשר רק של סיפוק צרכים? זה לא כמו בני זוג שזה העתיד שלהם, זה נקרא לביטוי הגורל שלהם, אם אפשר להגיד ככה, כן? לא, זה והיו בשר אחד, והיו בשר אחד. זאת אומרת, עולם הילדים ייפגע, ואז מתפתח רק העולם האגואיסטי של האדם בשביל תשוקות, לא יותר, לא בשביל קיום עולם. אז לכן זה שני דברים שונים. הלאה, נאמר ככה, יש כאן מה שהערה, ולפיכך גובה ג'דין אחרי נזירות ואחרי ג'דין סודו, מפני שג'מהי מעניין הג'רושין, שאם זנף יוכרחו בני הזוג על הג'רושין. עכשיו הביטוי יוכרחו, האם זה באמצעות מעורבות בית דין? בוודאי, אם היא מחישה אז בית הדין מתערב וכופים. אבל זה נכון, בזה אין עוררין מבחינה הלכתית. אבל היה משהו מעניין, איך קוראים, בתרגום של מורי על דברי רבנו, גוהר זוואג'ן. עכשיו בהרה 441, אז תראו משהו מעניין. מי שגילה את מורי בכישרונות שלו זה היה הרב הרצוג והרב עוזיאל. ראו בו כוח עולה, גם תלמיד חכמים, גם שולט בשפה הערבית והעברית, גם בקי במשנת הרמב״ם וכל אלה. ואז הם טיפחו אותו, שאבו אותו לעולם הדיינות ולעולם התרגומים, והם דחפו אותו לתרגם את פירוש המשנה של הרמב״ם, כן? בגלל חשיבות של היצירה הזו שנקראת, שאיך קוראים פירוש המשנה של הרמב״ם. אז תראו בהערה 441, הוא כותב שם ככה, הערה 31 מהדורת הרב לפירוש המשנה, הקדמה, עמוד תתוו, ושם ציין הרב ששאל אותו הרב הגאון יצחק אייזק הלוי הרצוג זצ"ל, מה משמעות המונח השאלה, מה משמעות המונח גהר זוואג'ן, כן? כאילו הרב הרצוג רצה לדקדק יותר מה המשמעות. השאלה או תשובה, תשובת הרב, נתפרסמו בשאלות ותשובות היכל יצחק, של הרב יצחק הרצוג, כן? הוא מביא את השאלה והתשובה הזו. ושם כתוב ככה. היום קיבלתי מכתבו, כך מורי כותב לרב הרצוג, היום קיבלתי מכתבו, בקשת מרן הגאון הרב הראשי לישראל הגריה הרצוג שליטה, והנני ממהר להשיב. ובעד גטין סוטה לענה עידה מרגרב הדלג, הדלג זה הגירושין, לאין נהה וחולה. אז הוא גוהרת זוואג'ן, אני התרגום הפשוט כך הוא, ואחרי גטין סוטה, שגם זה מעניין הגירושין, לפי שאם זינתה כופין את הזוג על הגירושין כמו שהתבאר במקומו. אך יש גם אפשרות לתרגם לפי שאם זינתה יוכרח הזוג על הגירושין, כי מילת גה בערבית הוראתה גם כפייה וגם הכרח. זה כל זה דברי מורי לרב הרצוג. ואם תרגם הכרח, יש לבלח על הדין לטעון ולומר שאין כפייה על ידי הדיין, אלא הכרח עצמי, מתוך שהיא אסורה עליו, יהיו מוכרחים להתגרש מאין ברירה, יוכרחו. כלומר, הנסיבות יביאו אותם לפרק את התא המשפחתי. בלי בית דין. אם כי, לתי, אין זה הפשט בהבנת דברי הרמב״ם. אך אין במה להוציא מידי אפשרות תרגום ופירוש כזה. והעתקתי גם את המקור כרשונו, ויודעי שכבוד מרן הגאון יודע ערבית, הרב הרצוג, כן? וראה שם נוסח השאלה וברכות הרב לרב הרצוג. הקופנים, אתם רואים, רבותיי, איזה דקדקנות, מורי, באיזה דקדקנות מורי דקדק בתרגומו לפירוש המשנה. דברים דקים מאוד. יוכרחו, האם רק עדי בדין, האם הנסיבות, זה ברור שיש קביעת בדין, זה הלכה, אבל האם רבנו מאותת שבעצם גם בלי בדין כבר אי אפשר לקיים וצריך לפרק את התא המשפחתי? אז תראו איזה רמה של דקדקנות עבד מורי בעניין של התרגומים, וגם מערכת היחסים הקרובה שהייתה לו עם הרב הרצוג והרב עוזיאל, בגלל שעמדו על כישרונותיו ודחפו אותו לשליחות הזאת. וכן, לא, להפקיע לא, להפקיע לא, כי מה? מה? חכמי ישראל לא משתמשים בכוח ההפקעה, כן, כי הוא מסוכן מאוד לעת חירום, למצבים מאוד מאוד מיוחדים. כי אוי ואבוי אם אנחנו נעלה על המסלול שהנישואים שלנו הם מסורים לאיזשהו איש דת, הוא אשר נותן תוקף לנישואים שלנו, והוא אשר גם מפרק לנו את התא המשפחתי, נרצה או לא נרצה. אוי ואבוי. צריך להיות הרצון של בני הזוג הבסיס לתא המשפחתי, והמעשים של בני הזוג, קידושין או גירושין, הם הבסיס לקיומו של התא המשפחתי ולפירוקו. אבל ליצור מצב שכאילו הנישואים תלויים באיזשהו גורם, מחר מחרתיים חס ושלום יחשדו שאותו גורם פרק את הנישואין כדי אחר כך לקחת את האישה לכיוון שלו, כן? אז צריכים להיות זהירים בזה. עכשיו, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. תראה, הגירושין אפשר לגרש בעל כורחה, קידושין רק באופן וולונטרי, וזה טבעי שזה באופן וולונטרי. אוי ואבוי לתא המשפחתי אם הוא לא יוכל להתפרק רק ברצון שניהם. וזה המצב של היום, זה המצב של היום. המצב של היום, אם האיש רוצה להתגרש, היא תוקעת אותו בשביל סחטנות. אם היא רוצה להתגרש, הוא תוקע אותה בשביל סחטנות. ואז שנים על גבי שנים הם רבים במערכות המשפטיות ומתנקמים זה בזה, חייהם חיי גיהנום ומבזבזים כספים והילדים נהרסים רק בגלל התקו הזה. כי כיוון שיש חרם דרבנו גרשום לא לגרש אישה בעל כורחה בניגוד לדין המקורי, אז נשארנו בתקו, ואז תוצאות מאוד מאוד קשות. לא כן לפי התורה, לפי התורה נגמר, נגמר, הוא לא רוצה, היא לא רוצה, הוא נותן לגט, גם אם היא לא רוצה, זה לא משליך לחלוטין, לחלוטין, על זכויותיה. זה דיון בפני עצמו, שבית דין יקיים אותו בצדק ובהגינות מרובים לחלוטין, מבלי לפגוע משהו שבמשהו בזכויותיה של האישה. זאת אומרת, הללו אשר מתנגדים לגירושים החד-צדדיים האלה מזהים את הגירושים החד-צדדיים הללו כמו להבדיל אלפי הבדלות הגירושים של המוסלמים, אטלק 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 ושלום, הוא מגרש אותה ונגמר הסיפור. לא, זה לא ככה, אלא בית הדין ידון ויחייב אותו בכל מלוא זכויותיה. וכך היה בתימן. בתימן, אם אדם כבר לא רצה וחשב שאין עוד תועלת, הלך לבית הדין, נתנו את הגט, והדיונים על הזכויות נתקיימו לאחר מכן במלוא כל הדקדקנות, במלוא כל הדקדקנות, מבלי לפגוע בקוצו של יוד מזכויותיה. זו הדרך הכי נכונה, שאם לא כן, כאמור, אין המוסד הנישואין אשר כבר מתקיים בעל כורחם של הצדדים בגלל כל מיני תרגילים, הוא לא רצוי לא לזה ולא לזה, ובוודאי לא לילדים, ויוצאים שם עין. כן.
אז למה לא נתן כוח לאישה לעזוב את הגירושים כמו לגבר?
לא נכון. לא, לא, לא נכון. לא נכון, לא נכון. לא נכון. לא, לא, לא נכון. לא נכון. אישה יכולה ליזום את הגירושים על די שהיא פונה לבית הדין ואומרת, יש לי אלה כזו וכזו. יש אלות בהלכה שמוכרות. לא, אתה הולך לוקח את המעיס עליי שהוא שנוי במחלוקת. מעיס עליי, לא, לא, מעיס עליי זה הדוגמה המופתית שרבנו הוא המוביל, הוא ספינת הדגל של זה. אבל נעזוב, אפילו גם בלי זה, בלי מעיס עליי, כן? תאר לעצמך, הוא בוגד בה, כן? אין אלת בגידה בהלכה, אין אלת בגידה, אין סוטה, יש סוטה. ואף על פיכם, מה פוסקי ההלכה פיתחו ואמרו? רואה זונות. ברגע שהוא בוגד, נתנו לו הגדרה של רואה זונות, אני לא יכול להחיות עם רואה זונות, והם חייבים וקופים אותו לגרש. קופים, זאת אומרת, היא עוזמת וקופים אותו לגרש. זאת אומרת, לא נכון שהיא לא יכולה ליזום. היא יכולה ליזום אם היא באה עם אלות המוכרות בהלכה.
בעצם
היה הבדל
בכוח
לזום
את הגירושים?
ההבדל הוא כזה,
לא צריך
בדין, לא נכון, גם הוא צריך אלה, גם הוא צריך אלה, גם הוא צריך אלה. אלא מה? התורה נתנה לו ביד את הקידושין, הוא מקדש אותה והיא לא מקדשת אותו, אלא הוא מקדש אותה. וכבר הסברתי מדוע, כיוון שיצר לב האדם רע מנעוריו יותר מאשר היצר של האישה, אז אמרה לו, אדוני, על די מצוות קידושין תרסן את היצרים שלך, לכן אתה מקדש וזה מצווה ואתה מברך על כך וכל הדברים האלה, זה בשביל רצוני היצרים. כיוון שהקידושין מסורים בידיים שלו, גם הגירושין מסורים בידיים שלו, ואז הוא יכול לתת לגט. מה פירוש יכול לתת לגט? הוא לא יכול בלי רב, בלי מי שמצוי בענייני גטין וכל הדברים האלה, אבל גם מבלי לקבל את הסכמתה. בדרך כלל אין גירושים כאלה חד סטריים, בדרך כלל, כי לא מסתדרים, הולכים בית הדין, אבל לפעמים יש עקשנות, אז אומרת הערכה, הוא יכול לתת לה גט, לזרוק לה לתוך מחיצתה ולקבוע עובדה והיא מגורשת. אבל כאמור, גם הלכה זו, שהיום היא לא קיימת בגלל חרם דרבן גרשום, גם הלכה זו היא איננה מפקירה את האישה, ודאי ודאי לא את הילדים. ובית הדין ידון בכובד ראש בכל הדברים האלה, כן? בכובד ראש. דרך אגב, איך קוראים, בית הדין מאוד מאוד מושפע מהגישה השנזית. אם זה חרם מדרבן גרשון לא לשאת שתי נשים, זה חרם מדרבן גרשון לא לגרש אישה בעל כוחה, כל השיטה השנזית הזו הם קופים אותה על המציאות הזו של הדיינות, למרות שיש מה שנקרא של עדות המזרח שהם שונים בדברים האלה. אבל איך קוראים, הם הבינו שזה תוקע אותם, והתוצאות לא טובות, לא טובות, כי שנים רבים, והם גם זנות, הם זנות ומנעפות. רגע, חוץ מהשוטים המודרניים, היום בתי דין מעודדים, תתגרשו, ואחר כך נדון בענייני הרכוש. בדיוק. לכל זה, מדוע? משום שהם נתקעו. הם נתקעו, הם רואים שהם לא צוקים. וזה מה שאז הרב, איך קוראים לו, הרב מלכה, זכרון ברכה, רבה של פתח תקווה, כן? אז במקווה המים, יש לו שאלות תשובות במקווה המים, אז הוא כתב את הנאום שלו בפני כנס דיינים, הוא אומר, רבותיי, אתם, אני ספרדי, וגם מרן אוסר לכפות גט במעיס עליי. הרמב״ם אומר, תקופים גט מעיס עליי. אומר, רבותיי, אנחנו צריכים לפקוח עיניים בימינו שלנו. אם אתה לא כופה גט במעיס עליי, כן? היא מזנה, היא מנאפת. אתה מרבה ממזרים בישראל, מה אנחנו סומים בערובה? סומים בערובה? וקרא לכולם להתפקח, כן? אם זה עזר לא עזר, זה עוד עניין, כן? זה עזר בדרך העקיפה, כן? כמו שאתה אומר, השוטים המודרניים. היה אחד בשם הרב הורוויץ, אשכנזי ליטאי, וביתו התחתנה עם חרדים, אבל מי יש עליי? אבל מה יכול לעשות? השולחן ערוך אומר, לא קופים, לבית הדין ידיו כבולות, הוא לא הולך לפי הרמב״ם. חיבר קונטרס, אתם מתחכמים, חיבר קונטרס שבו הוא אסף את כל ההרחקות ואת כל האמצעים האחרים שהשתמשו בהם במשך הדורות תחליף לכפיית גט מסיבית, ודרש ועבר, תעבדו על פי זה. היה קשה להם אז, אבל היום, כאמור, כפי שאתה יודע, אין ברירה, הם מבינים שחייבים למצוא, יש משקר חקוד רבים טעם, והמון המון אמצעים מודרניים מאוד כדי לזרז את הגירושים. אז יש מה שנקרא מושכלות לאחר חיים, חיים מעשיים. אתה מבין תוך חיים מעשיים כמה תורה צדקה. כי ברגע שמסתכלים על דין תורה, אומרים, מגדריות, שוביניזם, זה גבריות, נתינת הכוח לגבר, וכו'. אלה, זה דמגוגיה, זה חוסר לימוד. לא עם קל אחר. הייתה קלה אחת, אז נפגשים בני הזוג איתי לפני שאני עורך להם את החופה, אז היא מתעקשת, והיא למדה באולפנה, והיא מתעקשת, היא רוצה גם כן לתת טבעת לחתן, כמו שהוא, גם היא וכו'. ניסיתי בשום שכל, בערת פנים, בכל מה שאתם מכירים אותי, להסביר לה, והיא בשאלה, אמרתי, טוב, עשי לי טובה, שחררו אותי, יש עוד הרבה עורכי חופות קדושים. כן, יש עוד הרבה עורכי חופות. בכתה, כי היא מעוניינת דווקא שאני אערוך לו את החופה וקדושים. בכתה. לקחתי לה את השטר כתובה, אמרתי לה, תראי, אני קורא לך את שטר הכתובה. זה שטר חד צדדי שמחייבים רק את הגבר לטובת האישה. כך, 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 כך. את רוצה שאני אחייב אותך בשטר כתובה לטובתו כמו... אם את מקדשת אותו גם כן, נעשה גם שטר כתובה. נבוכה ושתקה, אבל התעקשה שהיא רוצה בכיוון הזה, כן? שגם זה. אני לא הסכמתי כמובן, ואמרתם, תלכו, תחשבו, אני לא, 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 לא מוכן לדבר הזה. ובאה אחיה, הם כולם ציונים דתיים והכל, והוא לומד בהסדר. בחיה אומר, הרב, אתה צודק במעט אחוזים, אנחנו לא יודעים איזה ג'וק נכנס לה לראש, אבל היא בוכיה בבית, היא רוצה שהרב כן יערוך לה את החובה בקידושין, והרב לא מוכן להתפשר בעניין הזה. יש לי הצעה, הוא אומר, הרב יערוך את כל החופה בקידושין, מאחל עד קלה, בסוף איך קוראים, אני אכריז שהחתן בקלה רוצים לברך את הציבור שהמתינו, ואז היא תעשה מה שהיא תעשה. מה זאת
אומרת?
אני תמיד בורח, לא רק אצלהם. גמרתי, הוא יברח, הוא ימולד, ואז כביכול מברכים, ואז היא נתנה. אז גמרנו, חלס כבר, אני חרה כל הזה. אבל זה פופוליזם, רבותיי, הם סכנים, הם נופלים פופוליזם. הם לא יודעים את המשמעויות, בדיוק הפוך, על זה שהוא המקדש אותה, הוא המתחייב חד סטרית, כן? הוא המתחייב חד סטרית. על זה שהוא המגרש, הוא המתחייב, רבותיי. הוא המתחייב לתת מזונות לילדים, הוא המתחייב לתת את כתובה, את הכל, כל מה שמגיע לה. כתובה, רבותיי, זה חוץ מנידוניה. זה חוץ מנידוניה. זה תשלום ש... מבחינת הגירושין שהוא יזם אותם.
כן.
אוכל. מה?
אומרים לפייח,
אוקיי, זה לא נכון. ככה אומרים. אבל זה לא נכון. כן? הריב על הכתובה נבלע היום דה פקטו בגלל הדיור. היא לוטשת את עיניה על הדירה, מגיעה לחצי דירה מכוח רכוש משותף, והיא לוטשת את עיניה על החצי שלו, כן? על החצי שלו. אז בגלל הכתובה, אז מה היא עושה? מציעים עורכי דינים שלה, מציעים את ככה, רבע תיתן על חשבון הכתובה ורבע תרשום על שם הבנים, ואז הוא יוצא בלי כלום. הבעל יוצא בלי כלום, אתה מבין? אז זה לא נכון, פשוט זה לא נכון. עכשיו אני חוזר חזרה, נאמר ככה, אז הדגמנו בצורה מאוד יפה על רמת הדיוק של מורי בתרגומים. עכשיו, ואחר סודו גידושין, כן, עמוד 309, ואחר סודו גידושין ובו סיים סדר נושים ונשארו השאלו למו אחר גידושין. אתם רואים? הוא היה צריך לשאול בהתחלה למו לא פותח בגידושין, אבל אחר שרבנו הסביר את מה שהוא הסביר, עכשיו הוא אומר למו אחר גידושין. וואו יפה ראויו לי גם ומגומו הראוי תשמע אורי לפני כתובות. אתה רצית להקדים את כתובות, הוא אומר אפילו לפני כן, כן? ואם תאמר שלא גבוהו לפני כתובות, כדי שלא יפסיק בין יבומות לכתובות. ולמה יבמות ראשונה? זה כבר אמרנו, החריג של כפיית נישואין, כדי לדע או להודיע שנישואין הם וולונטריים, וזה החריג, היבום זה החריג, כן? כיוון שם עניין אחוד, כלומר נשואהו אישו, ויסמיך את הדבורים, כמו שאומרנו, אם כן, תהיה לפני ג'דין. אז עכשיו, אוקיי, בסדר. אז יש כבר הסבר למה יבמות וכתובות צריכים להיות ביחד. אז למה ג'דין אחרי כתובות? איך קוראים שיחה? לא. לפחות שיקדים את קידושין לפני גטין. כדי שיהיה סדר קידושין, ואחר כך ג'דין אחריו, שזה הדבר ההגיוני, כן? מבחינת המציאות. התשובו, שעו סוכן, חיגוי לסדר הכותוב שדיבר בג'רושין לפני הגידושין. כלומר יש, ורבי יהודה הנשיא נצמד לסדר של התורה בהרבה דברים, לא דווקא בזה, אבל בזה מה נאמר בתורה? וחוץ כתוב ככה, כי גח איש אישו והוא יום לא תמסוכן בעינו וחוץ אבלו ספר קריתות ונותן ביודו ושלחום בתו ויוסעום בתו והוא לכו והוא יתו לאיש אחר. ומה שנה אמור והוא יתו לאיש אחר, לומדנו דרך מדרכי הגידושין. והוא יתו הגיש הוויו ליציאה, כמו שנבואר מגיש הוויו ליציאו. אז כיוון שהקידושין בתורה נזכרו אחרי הגיטין, אז אכן הוא כתב, למרות שבאמת כי גחי שישו זה הקידושין, זה הקידושין, אבל בגלל בגלל שנאמר ויוסו והוא יתו לאיש אחר,
בדרך הקידושין והקידושין במשטר,
נכון. וכיוון שהתורה רצתה קודם כל, כי התורה לא ביארה מה זה כיגחש אישו, סתמה, סתמה, כן, אבל על הגירושין כן כתבה, איך קוראים, וחוד אבל הספר כאילו, ואחר כך כתוב ויוסו והוא יכול להישחר. איך מייצרים קידושין? כמו הגירושין, כן. אז אכן רבי יהודה הנשיא הלך בעקבות התורה מבחינת הסדר. אוקיי, הלאה. ובכך נסתיימו חלוקת הדבורים בסדר מושים, שבע מסכתות. אחר כך, עכשיו סדר נזיקים רבותיי, אחר כך נתעסק בחלוקת הדבורים בסדר נזיקים. זהו הסדר הרביעי, החמישי, לא הרביעי, הרביעי, אחר כך קודשים טהרות, כן, סליחה, הרביעי. וחילק ענייני המסכתו הראשונו לשלושה חלוגים, והתחיל בבבו גמו וענייני בדיני הנזיקים ומניעותם, כגון השור והבור והאבער והחבולות ודמיהם, ומחודת הדיון להקדים תחילו סילוג הנזוגים מבני אדם. אחר כך בבו מסיעו וענייני בדיני הדעונות והפיקדונות והאסקורו והטביעות והסחירות. אלו היו שואלים אותנו, היינו מתחילים דווקא בצד החיובי הזה של החיים, דהיינו סחר, פיקדונות, קשרים בין בני אדם, וזה היינו מתחילים. אבל רבי דן הנשיא רצה לאותת עד כמה החברה היהודית היהדותית קודם כל דואגת שלא יהיו נזיקים, קודם כל, ולכן הוא פתח בדין הנזיקים, ואחר כך בתיאור החיים הנורמטיביים. וזה באמת בראייה לאחור אנחנו רואים כמה הוא צודק. רוב המשפט הכללי בעיקר מתעסקים עם הקשרים, זה עם זה וכולי, מה מחייב מה לא מחייב. נכון, יש דין הנזיקים, אבל בחינוך זה לא מתחיל בדין הנזיקים, בעוד שבחינוך אנחנו צריכים להתחיל בדין הנזיקים. בין בני אדם לחברו, איש לחברו זאב, הוא יכול להיות ג'נטלמן, אבל בפועל איש לחברו זאב. והרבה הרבה דברים שבני אדם מזיקים לא אכפת להם, צור או צועות הכלבים בדרכים, צור או ענייני חניות, עקיפות וכל הדברים האלה, כן, זה נזיקים, זה נזיקים של בני אדם. אז עד שאתה מדבר לגבי התוקף המשפטי של חוזים, מחירות, פקדונות, טענות, מענות, קודם כל תחנך לסילוק הנזיקים, והם רבים, כלבים, מחמד, כל הדברים האלה, זה נזיקים. די לכם רבותיי, אתם שומעים פעמים כלבים בלילה, כיוון שאני ישן מאוחר מאוד בלילה, מייללים והכל, ריבונו של עולם, מה? אתה רוצה לסבול? תסבול לעצמך, אבל בנסיבות שדרים אחד יד השני ליד השני. מה? בני אדם צריכים לשמוע את היללות ותנביחות ואת כל הדברים האלה. הלאה. ואין יונו בדיני הדעונות והפקדונות והאסקורו והתביעות והסחירות, וכל מה שראוי להסתפח לעניין זה, כדרך שעושו הכתוב אחר דיני שור ובר והבער, וכי נוסו אנושים, דיבר בדין ארבעו שמרים. אחר כך בבו בתרו, ועניינו במשפטי חלוקת הגרגועה, ודיני משייכים בבוטים השותופים, ודיני שכנים, ובדול גשרי מסחור בית ג'ולת מום, מקטעות, ודיני המספוגים בענייני מגחום המקור, ויחלודון בוהם, ודיני ערובות, והירושות. זה בבטרה. עכשיו, עליבא דאמת, השם הכללי של שלוש הבבות הללו, שלושה שערים, בבו גמו, השער הראשון, בבו מסיעו, השער האמצעי, בבו בתרו, השער האחרון, השם הכולל הוא נזיקין. והשם של כל הסדר שבו כלולות עוד הרבה הרבה מסכתות, גם כן נזיקין. וזה קורה שקוראים לילד בשם האבא שולם בן שולם, ככה אתם אני אומרים. אז יש מציאות כזו. הוא אומר, ולא נתבוערו במגרו וכך אשר הודיע את הדינים, בוא לדבר על הדיונים המוסיעים לפועל איפה מדינים, ולכן הסמיך סנהדרין לבא בו בתרו, אבל מסכת מקוף בחמו התוגות היא מחוברת למסך הסנהדרין, ובגלל זה יש מחלוקת שתי מסורות האם לספח את מכות למסך סנהדרין. למה? כי איך פותחת המסך מכות? אלו הנלוגים. ולפני כן איך קוראים במסך הסנהדרין? אלו הננחנוגים, אלו הננסטרופים, אלו הננרוגים. אז לכן היו שחברו את מסך מכות עם סנהדרין, ואז המסכת אחת, ואז הסך הכולל של כל המשניות זה 60 הם מו מלוכה 60. אבל אם לוקחים את מכות כמסך נפרדת זה 61, כן? על כל פנים מכות יחרי סנהדרין, כן? אלו הננחנוגים או אחרון כבעת חולו או כבור, אלו הננסגולים, אלו הננסטרופים. הרמב״ם אומר שבחמו עתוגות זה שיחה ככה, אני חוזר, אני מדלג, הסמיכו לו ואלו הנלוגים ואין זה נוכן אלו עם מסכתו בפני עצמו ונסמכו לסנהדרין לפי שאין מלגין ואנשים אלו הדיונים, והוא מאמר השם ויפילו השובד ויקור ולפונו כדרש אותו. לכן אחרי סנהדרין מכות אלו המלכות, המלכות, כי זה לא מכות בין אדם לחברו אלא עונש של מלכות. ואחר מכות שבועות לפי שיש דמיון בדינים שבסוף זו ולחילת זו, ולכן זה יוצא רצף כמו שנזכור בתלמוד. ועוד שגם היא מסך השבועות במעשה הדיונים לפי שלא יוכף על השבועו, כי אם הדיון כן בכה עשר, אז יש הרבה מענייני הדיינות במסכת שבועות. וגם לאכוף שבועה כשיש משפטים, אז מי כופה שבועה? בית הדין, הדיין. וכה עשר ג'ומר לדבר על הדיונים ועל הדין עם הדיונים ומה שמוסו לבית דין, העל גואו וחיוב השבועות דיבר על אדיות. לפני כן רבותיי תסתכלו בערה 451 בשירו של המשורר מורי סלם שבזי, ויעל הבחן יחידות ידבוגו סדורים חלגו מגדל הדורו ונפשי לא גוחו מהם חלגו פדוחים עוסתו 60 במיניון וכל פרח הלוכו בפסוגו. אתם רואים מורי סלם שבזי מפייט על עניין המשנה, וגם הוא איך קוראים מחזיק מהמספר 60, כי הוא בתור פייטן מתחבר אל הביטוי שאמרו 60 הם מו מלוכת. ברגע שהצמדת למספר 60 אל המלוכת, אז זה כבר פתח להשראה ומפייט. וכנראה שרבנו גם כן חזיק מהמספר הזה 60, אבל בכל זאת מה? לטבוח טבח זה איך קוראים? תבשיל, מעדן, זה המעדן שלנו. פתוחים, חשב שיש תאמר על דבוחים, כן, פתוחים עושתו 60 במיליון, כלומר הפתח, כלומר ההסדרים והמסכתות, אז כל מסכת זה פתח בפני עצמו, כן, שער בפני עצמו, כן. עכשיו אני אמשיך. אחרי שבועות אביות ורב עניין המסכתו זה למסור לוח כל ההלוכות שהעידו בוען אנושים נאמונים לפי שעדותם הלוכו למעשה, והרי היא מסוגי הדינים לפי שאין עדות אלא אופני בית דין. מעין כמו שעדות רבותיי מתקבלת על ידי דיינים. עדות שלו בפני דיינים זה לא עדות. ומשום כך, משום כך, די לנו, מספיק, משום כך, די לנו, סליחה, אני אומר, לא די לנו, משום כך, כמו שעדות, יש לה תוקף רק אם היא נאמרת בדין, ודיינים בודקים מי האומר, איך הוא אומר, וחוקרים ודורשים, אז יש תוקף לעדות. יכול אדם בעל דין לומר לבעל דין בחוץ, ליריב שלו, משהו אחר, ובית דין תאום משהו אחר. אומרת הגמרא, זה חלק מה, איך קוראים, התכסיסים המשפטיים, שאומר, אני בחוץ לא חייב לומר לך את האמת. אני בית הדין אומר את האמת. ולכן, דבריו מחוץ לבית הדין, אין להם משקל. כן? כי יכול לטעות, כטקטיקה, כטקטיקה שאתה. כלומר, מתי יש תוקף לדברים שהם נאמרים בבית דין ומתקבלים על ידי הליך, הליך של דיינות? אז אומר רבנו, אגב עצמך, חכמי ישראל מעידים בפני הסנהדרין, אומרים להם, שמענו ככה, ראינו ככה, על דינים, על הלכות, שעשו ככה, שעשו ככה. אז אומר, תראה כמה משקל בחשיבות גדולה מאוד לעדיות האלה שהן נאמרות בפני בית דין. כאילו זה היה עדות, כאילו זה היה עדות. אז יש משקל גדול לעדיות הללו שראינו את החכם הזה עושה כך וכך, ראינו, וזה נאמר בפני הסנהדרין, והם שקלו את הדברים. אחרת הידוחים ואומרים לו, תשמע, מה שאתה ראית זה לא מדוקדק וכו' וכו', אבל מה שהם קיבלו, קיבלו, כן? אז אכן קוראים לזה עדיות סמוך לשבועות, כי זה כמו הליך, כאילו היה הליך משפטי. הלאה, אנחנו, וכן כל עדות מאלה לא הייתו אלו בפני בית דין, ואחרו, אחר שבועות, לפי שבועות, עניונים מסריחים במשך הדורות, ועדיות, זה היה בעבר. הן חשובות להמשך, אבל זה היה אירוע בעבר. ואילו שבועות זה לדורות, לכן הקדים שבועות לפני עדיות. ועדיות, הודעת דינים, שקבו רעידו בוען לפני דיוני זמנום וגיבלום. אחר כך, דיבר בדיני עבדו זורו, וזה בסדר נזיקין, בסדר נזיקין. מילא שבועות קשור לדיינות. מה לעבודה זרה בתוך סדר נזיקין? לפי שהוא עניון הכרחי לדיון. כלומר, ובו תהיה שלמות הדיון וידיעת חוקי איפה מן נעבודים וכל הצורך לוהם כדי שידע האוך לאודון בוהם לפי שהוא עובד שבטאי בעבד נגה נגו אוש הדור הסדג כנהוג למעדים והתחייב מיתו כמה שקיבלנו בגבולו אמיתי. חברי סנהדרין צריכים לדעת ענייני שדים, ענייני קישופים, ענייני נחושים, ענייני עבודה זרה, כי אם הם לא ידעו, איך ידונו? איך ידונו? לכן, מאחר, ומסרת עבודה זרה לא נשנית בשביל שנלך לעבודה זרה, לא, אלא בדיוק הפוך, איך נטפל ואיך נבער את העבודה זרה. וזה בא על ידי הליכים משפטיים של בית דין, שבית דין מעניש בני אדם אשר קשורים בעבודה זרה. איך בדין יטפל בזה אם אין לו שמץ מושגים בדברים האלה? צריך לדעת את הדברים האלה. הוא לא חייב לדעת לפני ולפנים, אבל שיהיה לו שיח ושיג ואז יוכל לדון. לכן יש מסכת עבודה זרה אחרי מסכת עדיות.
מערכת המשפט הכללית בדרך כלל מנצחים שופטים בה מתחילה דרכם להפקים מסוימים, ואז הם עוברים את כל מקצועות השפיטה על גבי המתדיינים. זאת אומרת, יש שופטים שמתמחים בנזיקין, אחר כך הם עוברים לפלילים, אחר כך וככה.
נכון.
והם באים לפני כן מוכנים לכל הווריאנט.
נכון, נכון, בהחלט. זה... אין אפשרות להיות דיין אם אתה לא משתפשף, לא איך קוראים, רוכש ניסיון או ידע גם בעניינים כאלה. נכון? נכון. הלאה. ואחרו את מסכת עבודה זרה לפי שהיא מעד המסיעות. אני חושב שאם הייתה כמה סנהדרין בדורנו, לפחות אחד אני יודע היה נכנס לסנהדרין. מזה מורי היה בקי בדברים האלה וכל אלה, כן? לכן מה שהם כן אחרים בכלל לא יודעים בין ימינו ובין שמאלם לדברים האלה.
אבל הם רשותים.
מה?
הם רשותים.
ואיך לא, בסנהדרין לא יהיו הם השולטים.
כוחנות גם כן שם.
הם מסתבכים היום לדברים בגוגל,
מחפשים
כל מיני...
למה לא?
כן, לא, לא צריך לדעת כל השפות.
לא, לא, ודאי, ודאי. ודאי, רק צריך לדעת שצריך לחפש. איך לדעת לחפש שצריך לחפש? כן? לא... לא לחשוב, לא לחשוב, לא מה לי ולדברים האלה, זה מיאוס, מוקצה, מה פירוש, איך תדון? איך תדון אם אתה לא תעסק בזה? וכן, ואחרו את מסכת עבודה זרה, לפי שהיא מעד המציאות, זולתי בדרך המגרע. מה זה מעד המציאות? ההתרחשות שעובדי עבודה זרה יגיעו לדין, זה מעד המציאות, ברוך השם, אצלנו, אצל עם ישראל. לא אצל אמות העולם, אצל אמות העולם שטופים בעבודה זרה. ואחר כך, בחר אשר השלים כל מה שהדיונים צריכים לו, התחיל עובד, מסכת עובד. הוא עושה כן לשתי סיבות. הוא אחת, כדי להודיע אחו, המיתות המוסרת והגבולו, משה גיבל תורם סיני וכו'. שהיא אמר, הוא אומר, והוא אומר, ועוד אומר, ועוד אומר, אז צורף בתודעתנו עד כמה הקבלה הייתה אמיתית ומדויקת ומדוקדקת. וזה חשוב מאוד בתורת ישראל, כי התורה שבעל פה זה הבסיס לכל החיים היהדותיים שלנו. חבורו מפי חבורו, ופי כוחו לכבד את האיש החכם ולחשיבו במעלו רומו, מפני שהוא נושא הגבולו, והרי הוא בדורו כמו אלו בדורותם. וכך אמרו, אם בונו לחגור אחר בית דינו של הרבן גמליאל, כן, שמשון בדורו כשמואל בדורו. כלומר, גם צריך לדעת, תמיד אומרים, מי אנחנו לעומת הקודמים, מי אנחנו לעומת הקודמים. בסדר, אתה צודק, אבל אם לא נקבל את הסמכות של החכמים בני דורנו, לא נוכל להמשיך. יש שבר ונגמר הסיפור. אז יש ביטוי שמשון בדורו כשמואל בדורו. מה, איזה פער עצום בין שמשון ובין שמואל. אבל אתה צריך סמכות, בלי סמכות אתה לא תוכל להתקדם בכלל. יש שבר ויש בזה, עכשיו שימו לב, במסכת אבות, ויש בזה מוסור לבני אודום, שלא יאמר אודום, איך נגבל דינו של פלוני, איך נגיים תגונותו של פלוני. ואין הדובר כן, שאין הדין של פלוני הדיון, אלו הוא של השם. ולכן, ססו לנו בו, כמו שאומר, כמשפוד לאלוהים הוא. ומשפוד אחד הוא, שנמסור מאיש לאיש, במשך הדורות, במשך הדורות. והסיבו השני, כדי להשמיענו במסכתו זו, מוסר כל חוכם, מן החכמים עלי המשולם. מדבר עדיין על מסכת אבות. כדי שנלמד מהם, מבחר המידות והדיונים זגוגים לו הם יותר מכל אודום. אז אבותיי, מסכת אבות לפי רבנו למי היא מיועדת? לכל אדם, אבל ובמיוחד לרבנים ולדיינים. כן? ואיך הרבנים יושבים במסכת אבות? כמטיפים, כמטיפים. ועוד שאנחנו צריכים להיות הראשונים לקלוט את המוסרים האלה, לקלוט את המוסרים האלה. אוקיי, הלאה. אז זה באמת התפיסה של רבנו מעוררת השתאות, כן? שהוא מפנה את המסכת אבות לדיינים. אין הדבר הלאה, והדיונים זגוגים להם יותר מכל אדם, כי אם לא ילמד ההומן מוסר, אין הדבר מזיג לכלול, ולא יזיג אלו לעצמו בלבוד. זה אדם הפרטי. אבל הדיין או הרב, אם הוא לא ילמד מוסר, נזק בשבילו ונזק בשביל כל הקהילה ונזק בשביל כל הציבור. אך אם לא יהיה הדיון בעל מוסר ומנמוס, הרי הוא עובד ומאבד את העום בנזגין. ולפי כוח, בנזוגו, ולפי כוח, התחיל בעובד במוסר לדיונים. הוא מתאונים בדין. אל מי זה מופנה? אלא דיינים. ואם נוח הדיון בדרכי המוסור שנכללו במסכת עובר להיות מותון בדין, מתון בדין רבותיי זה לא עינוי דין, אלא לא להיות נחפז, לא להיות נחפז, אלא לשקול שיקול דעת. ארבע שבע שמונה, העיר הרב אברהם חמאמי על דיוקו של מורי עולו השולם בזמן, העיד, בזמן, דיוק בזמן, כלומר שמורי היה מאוד מאוד מדייק בזמן, יקה. אז העיר מוכר הכובעים בחנות פרסטר הרב חמאמי, זה יקה תימני, כל דבר אפילו נקודה ואפילו פסיק רושם והכל. אז העיד מוכר הכובעים בחנות פרסטר ברחוב בן יהודה בירושלים, כשמורי היה הולך לבית הדין בבוקר היה אפשר לקבוע את השעון יום יום כשעובר ברחוב לכיוון רחוב יפו, כאשר בית הדין הרבני היה שכן שם, על פי אפשר לתאם את השעון על פי
מורי.
כן, כן, אוכן אחרים אני חושב בבר מצווה של של נוחם או של צפני, של נוחם. זה היה בבני ברק, קרנו בבני ברק ולקחנו שם איזשהו אולם. איך? לא לא לא, כן כן נכון, לא פוניביץ' הישיבה גדולה, היה להם איזשהו אולם פשוט לפי האמצעים. אז מטבע הדברים הלכתי לראות שהכל מסודר, שכבר הכנו והביאו את כל הדברים, והזמנתי אותה בתמימות לבי, הזמנתי לשעה שמונה או שבע, אני כבר לא זוכר,
שבע וחצי.
אז כמעט שהייתי טיפלתי בכל הדברים, רצתי בשעה שבע לבית להחליף, כן, להתרחץ ולהחליף. אז הגעתי בעשרים לשמונה, זאת אומרת שבע וחצי הזמנה, מורי כבר היה שם. הוא אומר, כך כתבת, שבע וחצי. כן? לא היה אף אחד בעל זאת אומרת, אני בעל השמחה לא נמצא שם, בושתי ונחלמתי, בושתי ונחלם. אוקיי, בסדר, מה לעשות, ממתינים עד שמתאספים והכל. בקיצור, בשעה תשע קם, אמרתי לו, מורי, רק ישמע את הדרשה. הוא אומר, לך נתתי יותר מכולם, אני לא נשאר משבע וחצי עד תשע, נתתי לך, קצבתי לך שעה וחצי. רואים אותו בווידאו, בצילום, שעמד, ואני מפציר בו, עושה ככה, ככה בצורה כזה, לא. רואים, לא מתוך גערה, אלא עמידה על זה. זמן, לך נתתי יותר מכולם שעה וחצי, לחרם אני לא מקדיש שעה וחצי. אז זה גדלות, ולפי כוח. התחיל בעובד במוסל הדיונים, הוא מתונים בדין, ואם נוח הדיון בדרכי המוסור שנכללו במסכת עובד להיות מתון בדין, אל ימהר לחרוס משפוד, לפי שאם ימהר שמע יש באותו הדין מרמו, כמו שאומרים עליהם השולם דין מרמו, וגם לא יעריך את הדיון בזמן שהוא יודע שאין בו מרמו. כלומר, משהו פשוט פשוט, משהו דין מרומה, תחקור ותדרוש, וזהו הנגרו אנו הדין, הוא ירבה לחגור אבו עדים, הוא יזוהר בעת החגירו, שמה לא ילמדו מתוך דבורו דבור שיעזרם ערסונו. יש כאן הערה של מורי מאוד חשובה, בדבר הזה צריך להיות הדיין מאוד פיקח, מאוד פיקח, מאוד זהיר בשעת החגירת העדים, כי יש הרבה הרבה מקרים שהעדים או אפילו הצד האחד רואה איך דעתו של הרב נוטה, הוא לומד מה צריך לומר ואומר מה שצריך לומר, לפיכך צריך בזה מאוד זהירות יתרה. אצלנו הדיינים הם אקטיביים, הם שואלים, כך זה צריך להיות, לא כמו המשפט האנגלי שהם פסיביים והעורכי דין נהלים את המשפט. ישחקו הנערים פנים, נכון. אצלנו הם אקטיביים כי הם חייבים להוציא את הצדק לאור עולם, זה מותר עליהם, אבל מה? צריך להיות מושכל, כי אם על די שאלות של הדיינים הבעלי דין או מייצגים אותם מבינים כיוון מסוים, זה כבר רע מאוד. ומורי מזהיר, מאוד מאוד צריך לזהר, מאוד מאוד צריך לזהר, ונכשלים דיינים רבים בדבר הזה. יתרה מזו, היה חבר בית דין אצלנו, שהוא היום כבר אב בית דין בבית דין רבני אזורי. אז איך קוראים, אני יושב כאן, הוא יושב ממני, ועוד דיין כאן סוני. אז מישהו, אחד מהבעלי דינים, אנחנו מתחקרים אותו והוא משיב. אז על די התשובה, אחת התשובות, אז הדיין עשה בצורה כזו, ככה, ביד, כאילו נימת ביטול. עשיתי לו ברגל בצורה כזו שיזהר. העורך דין שם לב, ובסיכומים ביקש לפסור אותו, כי אומר הייתה לו כבר דעה קדומה.
נטייה.
ודאי, צריכים מאוד מאוד להיות זהירים בדברים האלה, כן? אז תשאיר לך חק המדסקס יחד, כי לפעמים היית פזיז במסקנה הזו. כן, זה אמרתי לכם איך הרב עובדי עשה ולא כאן המקום איך הוא הציג את זה, ולא ילמד ולא, איך קוראים, ולא ילמד טענות לבעלי הדין, הוא נקרא עורכי הדיינים. ואמרתי לכם, מושך את הדיינים לכיוון מסוים, עורכי הדיינים, ולא יקל עצמו בפני ההמון כדי שלא יזלזלו בו, וגם לא יתבדל מהם יותר מדי כדי שלא יעובד החלש, ולא ירדוף אחרי המנוחות והתענוגות כדי שלא יבקרו זכויות בני אדם ויכבשו התאבות, ולא יאהב את השררה ולא יקפוץ להורות כדי שלא יחשד, וינהג ברוב דינים, דיניו בדרך הפשרה, בדרך הפשרה. ואם יוכל הדיין לפשר פשרה, רבותיי, זה לא חצי חצי, לא, אתה צריך לחקור, לדרוש, לראות לאן הדין נוטה, ואז אתה מציע פשרה למען השלום. אבל סתם אתה לא יודע בדין, ואתה עיקר לחבוט חביד על חביד, אז זה לא, זה אסור דבר כזה, זה נקרא דיין דחת הצטה. ואם יוכל
היום בפסיקה, ובתי הדין במונות הולכים מראש,
מה?
מראש הולכים על פשרה וחיים טובה.
זה לא מראש, לא מראש,
בודקים לפניכם את העובדות,
בתי הדין האמונות ככה, זה לא בדיוק, לא בדיוק, לא 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 בדיוק, לא לא בדיוק. בבית המשפט לא היה הליך של גישור, לא היה הליך של פישור, רק יקוב הדין טהר. בקושי המערכת המשפטית הכללית קיבלה את ההליך של הבוררות, זה לקח זמן עד שהם קיבלו את ההליך של הבוררות. המשפט הכללי אמון על יקוב הדין טהר. אצל היהדות מצווה לפשר, לא חס וחלילה הפשרות בלי לדעת הדין. צריך לדעת הדין כדי לדעת איך לפשר. אלא מה? יש דיינים שהם לא דיינים ועושים פשרות בלי לדעת הדין ושום דבר. אלא הגמרא מלגלגת עליהם, דיינא דחצצתא, כך הם קוראים להם, כן? אבל היום המשפט הכללי הגיע למסקנה שהמשפט העברי צודק, האמת והשלום אהבו, לא יקוב הדין טהר, אלא צריך לדעת איך לסיים את זה בצורה כזו שיכולו לחזור לחיות ביחד. יקוב הדין טהר זה נקמנות, גם אם הוא ישלם את כל מה שחויב, זה נקמנות ואין לדברים סוף. אבל על די האמת והשלום אהבו, זה הדבר הנכון. עכשיו ככה נאמר בצורה כזו, וינהג ברוב דיניו בדרך הפשרה, ואם יוכל הדיין לפשר בין היריבים תמיד ולא יפסוק דין כלל, הרי זה משובח. ואם אי אפשר לפשר, יפסוק הדין ולא יכפיד. נכון, הערה 490. מה? נכון, לא, אחר כך שערה, בסדר. אני מכיר גם את השופט, הוא כבר נפטר, הבן שלו היה חברותה שלי, משפחה יקית, הוא גם נפטר, טבע בים, יהודים יקרים מאוד, הבן שלו טבע בים, היה בירושלים שופט מחוזי, יהודי רשמיים, שופט שרשבסקי, הוא חיפר ספר דיני משפחה, תמציתיות מרובה, וזה הספר של עורכי דין החילונים, כי הם לא מכירים אבן עזר, גמרא והכל, וזה מנוסח בצורה משפטית, בהירה והכל, ומתומצתת, אז השופטים בדיוק זה הקיצוש הארוך של השופטים, אז זה הוא חיבר אותו. היה בירושלים שופט מחוזי יהודי רשמיים שתמיד לחץ על פשרות. עורכי הדין לא הבינו אותו כלל, תמיד לוחץ על פשרות. סיפר לי עורך דין פלוני, אני לא אוהב ללחץ אצלו, הוא יועץ על פשרות גם כשאני צודק, מפני שהוא לא רוצה לפסוק את החוקים שלהם, אתם מבינים? הוא יהיה חרדי, אז, והוא לא רוצה לפסוק לפי הדינים, ואז זה פשרות. לכן גם שופטים כאלה מפנים אלינו בדין דין אמונות, כדי לברוח שלא לפסוק כמו הפסקים שהם. הוא לוחץ רק על פשרות, אבל היום הוא כבר פנסיה. אז השאלה, מורי מתכוון על שרשבסקי? התשובה, שרשבסקי, נכון. עכשיו, למטה בערה 490, שופט בית המשפט המחוזי, ולימים שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט הדוקטור בן ציון שרשבסקי, כן? חתן פרס הרב קוק לספרות תורנית, פרש לגמלאות בגיל 70, לאחר 30 שנות שיפוט וכו'. מומחה לדיני משפחה, הוציא לאור ספרות דיני המשפחה וכו'. כן, זה האיש, נכון. עכשיו, מורי כאן לא מגנה אותו, משבח אותו. את הדיין הוא לא משבח. דיין, אתה לא צריך לפשר רק לאחר שאתה יודע את הדין. אבל שם, כי הוא לא רצה להתרחק מהדין של המדינה. הלאה. ולא יכביד, כלומר, על ידי קביעת זמנים רחוקים לדיון, ויניח לבעל הדין להגן על עצמו, אף אם יהיו דבריו ארוכים וטיפשיים. ואם כפי טענותיהם, וכפי מה שיראה לו, אי אפשר לעשות כן. אז יחליט בפסוק הדין מיד, כמו שמצאנו, חזל עושים, שקושרים את הידיים לאחור, ומלכים בקופים, ומפשיטים בגדים, וקוראים שטרות שנתקיימו עדיהם, אם נראה להם בהם במה שמחייב לעשות כך. יש מה שנקרא רבותיי, בית דין מקין בעונשין שלא מן הדין. אם בית הדין חושבים שבנסיבות של אותה תקופה חייבים לענוש עונש ייחודי לא כתוב בתורה שהם ממציאים אותו למען ישמעו ויראו, יש להם סמכות לכך. בית דין מקין בעונשין שלא מן הדין כדי לשמור על הדין. הכל תלוי בנסיבות, בתקופה, בייחודיות של אותו מעשה עבירה שהיה נועז, מיוחד במינו, בתופעה כמה זה נפוץ, כמה זה מקרין לשלילה, בהתאם זה היו נוקטים באמצעים מאוד מאוד חמורים, באמצעי ענישה חמורים. היום יש אמצעים אחרים. הלאה, נאמר, בעל תקיפות כזו אומרים, יקוב הדין טהר, כללו של, אז רבנו מודע למקין ונותן לזה תוקף. הוא פירוש המשנה מעיד, רבותיי, מעיד שהרימיגש הוציא להורג בימיו, עד כדי כך, כמובן בתנאים מיוחדים. ומספרים שהיה יהודי מוסר לשלטונות, וסבלו, הקהילה סבלה ממנו, כיוון שהשלטונות היו באים, שודדים, מכים, לוקחים בית זוהר, מענים את בני אדם, ואפילו סכנת נפשות הייתה בכל הלשנות האלה. ולא ידעו מה לעשות. אם אתה תקח תענוש אותו, הגויים יבואו ויענישו את הרבנים ואת הקהילה בצורה בלתי רגילה. מה הם עשו, רבותיי? ההוראה הייתה שביום הכיפורים, בזמן שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד, אז באו אחריו, בזמן שהוא אומר שמע ישראל, עשו לו סמיכה, קשרו אותו, הלכו, הטביעו אותו בנהר, ודאי. כן, זה דין תורה, מה פירוש? בית הדין מקין ועונשין שלא מן הדין. איך אתה תוכל להתקיים? כן? אוכל.
סיכון לכולם.
נכון. הלאה. נאמר... מה? נכון. רק מה? כנסות, אין בית דין בימינו יכול לקנוס כנסות, כי אנחנו, אין לנו סמיכה. אבל אם הכנסות באים בתורת בית דין מקין ועונשין שלום לדין, כן? אז ויודעים גם איך לנמק את זה, אפשר גם לעשות את זה. ואם יראה שהמחילה הכבדה מכדי לרפות, לרפותה במיני מזון, או מרפא בסמים הקרובים למזונות. בעת תקיפות כזו אומרים מקום הדין טהר. כללו של דבר, צריך השופט להיות רופא הבקי, כי הרופא הבקי כל זמן שהוא יכול ואפשר לו לרפות במיני מזון, לא ירפא על דסמים, כן? בדיוק, רפואה טבעית. ואם יראה שהמחלה כבדה מחדל רפותה במיני מזון או מרפא בסמים אז מרפא בסמים הקרובים למזונות, כגון מיני משקאות ותערובות רחנים מתוקים. ואם ראה שהחול יתכבד יותר ושדברים אלו לא יתגברו עליו וירפאו, ישתמש בסמים יותר חזקים ומשקה את החולה את הסקמוניה וחלב הפקועות והצבור וכיוצא בהם מרפואות המרות הנגעלות. אין ברירה אם זה הדרך הרפואי שכבר נזקקים לה. כך הדיין ישתדל לפשר, ואם לא יוכל אז ישפוט בנחת וישפיל עצמו וידבר עם בעל הדין דברים רכים. ואם לא יוכל מפני קשיות אחד היריבים הרוצה לנצח את חברו שלא כדין, אז יתגבר עליו ויכביד עולו, כמו שאמרנו. וראוי לדיין שלא ירבה ברדיפת תאוות העולם ואהבת הממון וההתרברבות, כמו שאמר הכתוב, שונאי בצע. ואמרו עליהם השלום, מלך במשפט יעמיד ארץ, אם דומה הדיין וכו'. וכיוון שהדיין צריך לכל דברי מוסר אלה להתנהג בהם, כמה נאה סידור אבות. תראו כמה רבנו הקדיש כל כך הרבה על מסכת אבות בגלל הדיינות. זה, רואים כמה שהוא היה סבור שעולם הדיינות טעון תיקון, הוא הבסיס לתיקון החברה.
בכל מקום שיש לו כוח ביד,
נכון. וכיוון שהדיין צריך לכל דברי מוסר אלה להתנהג בהם, כמה נאה סידור אבות אחר סנהדרין וכל הנספח לה, שהיא כוללת כל דברי המוסר הללו, ונוסף לכך דברי מוסר המביאים לידי פרישות בעולם וכבוד התורה ולומדיה ולכל מעשי הצדק ויראת שמיים. וכאשר גמר דברי המוסר לדיינים, דיבר על שגתם, לפי שמטבעו של אדם לא יבצר שלא יחטא, ולכן קבע הוריות אחר אבות, ובה חתם סדר נזקים. וזה נשלמה, אז הוריות, רבותיי, הוריות זה כשדיין שוגג בהוראה, מה הדין? כי לא ייתכן שדיין לא ישגה, אז הוא צריך לדעת מראש כמה צריך להיזהר. כן, חלוקת עד כאן. אז אם כן, גמרנו, אחר כך נתעסק בחלוקת הדברים בסדר קודשים, והחל בקורבנות הבהמה. זה כבר נשאיר לשיעור הבא. הליבה דאמת, הכנתי בשביל שיעור אגדה, כי חשבתי שאני אספיק, אבל לא הספקנו. אבל נשאיר בשבוע הבא בעזרת השם, ככל שהשם יגזור עלינו בחיים. כן. עכשיו רבי חנניה בן גשר סבת רבי חנניה בן גשר סבת